נכון? כן, השלמנו באורות הקודש, נכון? אורות ישראל פרק ד' פסקה ה', היינו פעם שעברה, עמוד קוף ממתת. ספר אורות עמוד קוף ממתת. האם סיימנו את פסקה ה'? נכון מנחם? סיימנו. טוב. כן, כן, גם השלמנו, השלמנו השלמות גם. השלמנו, השלמנו. השלמנו ממידות הראייה ומאורות הקודש. בסדר. טוב, פסקה ו'. הפסקה הזאת היא פסקה מאוד עקרונית. יש מקבילות לפסקה הזאת גם במקומות אחרים ברב. נתחיל בפסקה, אני מתאר לעצמי שבטח קצת נסתעף ונתרחב, כדי להבין קצת יותר לעומק את הדברים. מידת שנאת חינם גם היא צריכה להתעלות. לא תעכב את התשובה ואת הגאולה השלמה מכללות ישראל. עכשיו המשפט שאנחנו מחפשים. צריכים לפתח אורות גדולים, להבין ולהשכיל, שגם מפירודי הדעות יוצאת טובה כללית. ולכן מתוך כך אין המידות הרעות, הדבוקות כפסולת בתוך האוכל של קדושת ישראל, מתחברות ביחד. ובפנימיות הלב הקשר גדול ועצום. ונמצא שצד הטוב מתאחד וצד הרע מתפזר והתפרדו כל פועלי אבן. ולא עוד, אלא שגם בצד הטוב יש שעל ידי הפירודים מתגוון כל טוב פרטי בגוון מיוחד, ואין גוון השרוי באחר דוחק אותו לתשש את צורתו, ומתוך כך מתעשרת כנסת ישראל בריבוי אורות, והריבוי הזה עצמו יגרום את השלום היותר גדול ויותר פנימי. עד לכאן במהות, עכשיו במציאות. ומכל מקום צריכים להשתדל הרבה שיהיה השלום ניכר גם מבחוץ. כלומר, מבפנים יש שלום, אבל מבחוץ צריך שהוא ניכר. וסוכת שלום פרוסה על כל ישראל. אבל מה שיש מהפירודים, ובפרט אותם הפירודים שיש להם מקור נפשי בנטיית אמונה וקדושה, מהכל אורות עליונים יתהוו. טוב, נקרא עוד חצי משפט. ואם השיגו צדיקים אנשי מעלה את גודל האורות המתאבים ממחלוקת שבין צדיקים, שהם בונים בזה עולמות, כלומר משכללים כל אחד את שיטת המוסר, היושר, הקדושה והחסידות שלהם בכל מגשתם ועונתם בפנימיות החיים, הנה עמך כולם צדיקים, וכל אחד מישראל חי בקרבו ניצוץ אור קדוש ממורשת אבות, מקדושת תורה וגדולת אמונה. טוב, אי אפשר לא לקרוא את המשפט הבא. ונמצא שכל מחלוקת שיש בין ישראל לחברו, בין איש ישראל לחברו, בין קיבוץ לחברו, גם היא בונה עולמות. וכיוון שהכל הוא שכלול ובניין, אין צורך לדבר מרורות, זה קצת קשור לפסקה הקודמת, כי אם להודיע את הגודל ששני הצדדים עושים, ושהם יחד משתכללים בניין, משכללים, סליחה, בניין הדעד, ומתקנים את העולם, ואז לפי התרחבות הידיעה, תגדל האהבה. כפי ערך של גדולת השנאה, ויגדל החיבור לפי ערך של גדולת הפירוד, טוב וכו' וכו' וכו'. טוב, בואו נתחיל טיפה לברר. האמת שהסוגיה הזאת יש הרבה מה לדבר עליה. הייתי אולי מעדיף להתחיל מאיזושהי משנה, שחשוב אולי לשים אליה לב. המשנה במסכת אבות קדוע אומרת, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, כל מחלוקת שאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. מביאה המשנה דוגמה, מחלוקת שהיא לשם שמיים זו מחלוקת הלל ושמיים, אינה לשם שמיים זו מחלוקת קורח ועדתו. בואו ננסה קצת לפצח את המילים במשנה הזו. בסדר? קודם כל המילה מחלוקת. המילה מחלוקת השורש שלה הוא חלק. חלק. מה התכונה של חלק? שהוא חלק משלם. שהוא חלק משלם. זאת אומרת, כל חלק, אם הוא נאמן לעצמו, הוא יודע שהוא חלק חשוב, שהשלם יהיה חסר בלעדיו, אבל הוא יודע שהוא רק חלק משלם. לכן כשיש מחלוקת בגמרא, למשל בין חכמים, תנאים, אמוראים וכדומה, המחלוקת הזאת היא בעצם מחלוקת שמבטאת חלקים שונים של שלם אחד. כלומר, אין כאן בעצם מחלוקת במובן השטחי של המילה, שבעצם יש כאן איזה ויכוח על, על, על משבצת אחת שאחד מהחולקים הוא אמור לכבוש את כל המשבצת והשני צריך להיעלם מהמשבצת. זה לא נכון. אלא העולם שלנו הוא עולם שבנוי. ככה כבחו ברע את העולם הזה. מעין ספור חלקים, חלקים במובן המהותי וגם במובן המעשי, דיברנו על זה הרבה מאוד פעמים, אנחנו חיים בעצם בשני צירים בעולם הזה, בציר של זמן וציר של מקום. מקום יותר קרוב לטבע, דומם צומח, חיים מדבר אדם, חיים מדבר ישראל. היסטוריה, בני אדם הפועלים את הפועלים בתוך הטבע, ושני המרכזים האלה, שני הצירים האלה, שני המסלולים האלה של טבע והיסטוריה, מקום וזמן, שני הצירים האלה הם בעצם שלם שמורכב מאין ספור חלקים. בסדר? כל מולקולה מורכבת מאטום, ואטום מורכב מאטום ופרוטון וכו'. אז העולם שלנו הוא בעצם עולם שהקדוש ברוך הוא בנה אותו לכתחילה, בדווקא, בתכונה, באופי, באופן כזה שהעולם שלנו הוא שלם שמכיל חלקים. מי שיש לו טענה שילך לכותל לשים פתק. זה העולם. ככה, זה האופי של העולם, זאת התכונה. התכונה הוא שעולמנו הוא שלם אחד, שמורכב מחלקים שונים ומנוגדים, תכף נעמיק את זה יותר. ולכן, טבעי שבעולם שמורכב מאין ספור חלקים, שכל חלק יסתכל על המציאות ויגיב על המציאות לפי החלק שלו, וכשכל חלק מסתכל על החלק שלו, ברור שהתוצאה היא מחלוקת, לפי ההבנה הזאת. לכן א', אנחנו לא מתרגשים ממחלוקות. הפוך, אם לא הייתה מחלוקת, היינו בבעיה. זאת אומרת, שני יהודים, לא צריך להגיע לשלושה בתי כנסת, אבל שני יהודים, כן שני דעות, שתי דעות, וכן שתי אישיויות, וכן יכול להיות גם שתי התנהלויות, מעשיות. לכן, היות והקדוש ברוך הוא ברא את עולמנו בעיקרון, כעולם של שלם שהוא סך חלקים, גם המשפט הזה הוא לא מדויק עד הסוף, אבל לעינינו כרגע, השלם שלנו מורכב מהרבה מאוד חלקים, וכל חלק כשמו כן הוא חלק משלם, טבעי הדבר, הכרחי הדבר, שתהיינה מחלוקות. ולכן בעולם אידיאלי, תכף נראה מפה המשנה הזאת, בעולם אידיאלי ברור שתישאר המחלוקת. רק היא תהיה מחלוקת לשם שמיים. אם כן, קודם כל המילה מחלוקת היא לא מילה מאיימת, היא לא מילה מפחידה. עד רבה, ככל שיש ריבוי מחלוקת, יש ריבוי שלם. ככל שאם יש בגמרה, למשל, חמש דעות ביחס לעניין אחד, זאת אומרת שאנחנו צריכים להכיר חמישה חלקים, חמש זוויות של אותו שלם. ואם אני אכיר רק ארבע, אז לא יהיה לי שלם. יהיה לי ארבע חמישיות משלם. זה שהפסיקה היא אחת, זה לא אומר שהאמת היא אחת. זה אומר שחלק מסוים במציאות, הוא צריך להתגלות עכשיו במציאות. זה לא אומר שארבעת החלקים האחרים לא נכונים. זה אומר שמבחינת ההופעה במציאות, מסיבות א' וג', כרגע החלק הזה יותר מתאים. בסדר? כשאנשים ילכו לאכול צהריים, ארוחת צהריים בשעה 1:35, ואז אנחנו נראה את רוב מכון מאיר יורד לחדר אוכל, מה תגיד, שהחלק של חדר אוכל הוא יותר חשוב מכיתת אמונה? הוא יותר חשוב מבית מדרש? לא. אלא שבין השעה 1:35 ל-1:50, כפול מהצבא זה מספיק זמן, יש זמן שבו אוכלים ארוחת צהריים. החלק הזה שנקרא ארוחת צהריים הוא חשוב, אבל הוא רק חלק אחד מהמערך הכולל שנקרא מכון מאיר. אבל אם אני אהפוך את החלק הזה להיות כל מכון מאיר, כלומר מלון מאיר, אז אני בבעיה. או קייטרינג מאיר, אז אני בבעיה. ברור. וכן להפך דרך אגב, אם אני אחשוב שכיתת אמונה צריכה להיות מתפקדת 24 שעות ביממה, כלומר אין ארוחת צהריים, אין שינה וכדומה, אין בית מדרש, אז כמובן שגם החלק הזה הוא לא נכון. החלק הזה אמור לקבל את חלקו, לא פחות ולא יותר. ולכן ככל שהשלם הוא יותר שלם, הוא כולל יותר חלקים, ולכן אנחנו לא מפחדים ממחלוקת. תפיסת היהדות היא שלם שמורכב מחלקים. זאת התפיסה. אלא מה? אומרת המשנה, כל מחלוקת. כלומר, היות והקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב-DNA שלו, בסגולה שלו, בתכונה שלו, באופי שלו, בכישרון שלו, חלקים. וטבעו של כל חלק, שהוא מסתכל על העולם לפי החלק שלו, והטבעה של הסתכלות של כל חלק על פי, אל המציאות על פי החלק שלו, התוצאה של זה היא הכרחית מחלוקת. לכן אנחנו חיים בעולם שבבסיסו יש מחלוקת. עכשיו השאלה, על איזה מחלוקת מדובר? אם מדובר על מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. כלומר, בעולם אידיאלי, ששם כל חלק יתמקם בחלק המדויק שלו, ואז נקבל את השלם המדויק, שאף חלק לא פלש לחלקים אחרים, וכו'. אז, היות והמחלוקת, שתכף נגדיר את המושג לשם שמיים, היות והמחלוקת היא לשם שמיים, סופה להתקיים, תרגום מונקלוס, סופה להישאר. מחלוקת, זאת המילה להתקיים. זה מה שכתוב. מי שאומר אחרת, ממציא. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להישאר מחלוקת. זה מה שכתוב. להתקיים, זה להישאר מחלוקת. וכל מחלוקת שאיננה לשם שמיים, כבר נגדיר איננה לשם שמיים, אין סופה להתקיים, ברור. כי בעולם אידיאלי, עולם עתידי, שבו כל חלק יתמקם בפסיפס השלם לפי החלק שלו, ברור שאם חלק אחד יתנפח על חשבונם של חלקים אחרים ופלש וסילק או צמצם חלקים אחרים, ברור שבעולם אידיאלי כל חלק יתמקם בדיוק בחלק שלו. עכשיו, מה זאת המילה הזאת לשם שמיים? לשם הכוונה או מכוח או למטרת. כן? לשם ייחוד קודשה וחור שכינתה, הנני בא לקיים מצווה בשם כל ישראל. מה זה בשם כל ישראל? או מכוח כל ישראל, או לטובת כלל ישראל. נכון? אז הלשם הזה זה או, שאני, או זאת נקודת המוצא, או זאת נקודת המטרה. שהגרעין והפרי, נקודת המוצא והמטרה, הסיבה והתוצאה, זה בעצם אותו דבר. מה זאת המילה שמיים? כבר זה יהיה ברור עוד 3 דקות. שמיים. המילה שמיים אמרו חכמים כמה פירושים. פירוש אחד, זה הפירוש שנתמקד בו היום, המילה שמיים מורכבת משתי מילים, אש ומים. פירוש שני, שם מים. פירוש שלישי, שם ברבים. הרבה שם. ים ימים, עיתון עיתונים, שם שמיים. נתמקד בפירוש הראשון, שהוא מקביל לשני הפירושים האחרים, שהם שני חלקים מתוך השלישייה הזאת של הפירושים, האלה יש גם יותר. אבל בואו נתמקד רגע בהסבר הראשון. העולם שנקרא שמיים, חזל אמרו, הוא עולם שיש בו מים ואש. אש ומים. שם מים, אש ומים. אני עכשיו רוצה להבין. אם אני הייתי לוקח מצלמת וידאו, או מצלמה רגילה, והולך לעולם שנקרא שמיים, והייתי מצלם, מה הייתי רואה בתמונה? אש ומים. אני לא בהרצאה באוניברסיטה, נא להגיב. זאת לא שאלה רטורית. מה? לא. רקיע, לרקיע קרה שמיים. זה לא שהשמיים זה הרקיע. הרקיע ביחס לעולם שלנו נקרא שמיים. אבל זה לא שהשמיים זה רקיע. השמיים של פסוק א', בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה שמיים אחרים, שהרקיע הוא מצד מסוים ביטוי לתכונה שנקראת שמיים של פסוק א'. כלומר, ביחס לארץ, הרקיע הוא שמיים ביחס אלינו, אבל הוא לא השמיים של פסוק א'. אבל אני חוזר רגע לשאלה, תראה בכלי יקר, דיברנו את זה דווקא בשיעור לא מזמן. אבל בואו נחזור רגע. המילה שמיים היא אש ומים, אז אני שואל שוב, אם אני הייתי הולך עם מצלמה, הייתי מצלם עכשיו אש ומים? לא יודע, אני עכשיו מצטט את חז"ל. לא הייתי רואה לא אש ולא מים, ברור. אלא מה חז"ל, הרי מדובר עכשיו על עולם רוחני, לא על עולם גשמי. נכון, למשל הרמב"ן אומר, על פי המקובלים, שהמושג שנקרא שמיים בפסוק הראשון, הוא העולמות הרוחניים שהקדוש ברוך הוא ברא. בלשון הנציב בתחילת התורה, כל שמיים בשלב הזה של התורה, זה הכוונה משפיע, נותן, בלשון הזוהר דוחרה, הוא המשפיע, הוא מקור הכל. כל מקום שיהיה כתוב ארץ, לפחות בשלב הזה של התורה, הכוונה מקבל, נוקבה, מושפע. השמיים, אומר הרמב"ן, זה הממדים הרוחניים שהקדוש ברוך הוא ברא, שהם מקוריות החיים, הם משפיעים את החיים. ארץ, אלה הבריאות החומריות שהקדוש ברוך הוא ברא, כולל השמש והירח וכל הגלקסיות, גם זה עיקרי ארץ, לפי ההגדרה הזאת של שמיים רוחני, ארץ חומרי. אז אני שואל שוב, אז זה המילה שמיים. היא מבטאת את הממד הרוחני. חז"ל אמרו אש ומים. אז מה זה אומר? הסבר. שני הכוחות בעולם הטבע, בעולם שלנו, בעולם הארץ, לא בעולם השמיים. שני הכוחות בעולם הארץ, היותר שונים והיותר מנוגדים זה לזה. עד כדי כך, שאין אחד יכול לדור בכפיפתו של חברו, הם אש ומים. כשיש אש, אין מים, כשיש מים, אין אש. זאת אומרת, בעולם הזה, בעולם הטבע, הקדוש ברוך הוא ברא כוחות שונים, עוד טיפה, אפילו מנוגדים, חלקם, הם כוחות לא רק שונים, אחד ליד השני, אלא מנוגדים זה לזה, עד כדי כך הם מנוגדים, שהם לא מסוגלים לחיות ביחד. אבל יש עולם, זה בעולם הארץ. זה לפי מה שאנחנו מגדירים היום, אש ומים. יש מים, אין אש, יש אש, אין מים. אם הייתי מדליק אש ומביא מים ושופך את המים על האש, האש הייתה כבד, ברור. אבל יש עולם שנקרא שמיים. שבעולם הנקרא שמיים, האש והמים מסוגלים להיות חיים במרכאות ביחד. כלומר, בעולם הרוחני, בעולם הדעות, בעולם הנשמות, כמובן הבדלי מדרגות, יש יכולת לחיות ביחד, כי בכל דעה ובכל עמדה יש איזה גרעין קודש. ולכן, חוזרים אלינו, כל מציאות של חלק שמסתכל על העולם לפי החלק שלו, וממילא חלק שני מסתכל גם הוא על העולם לפי החלק שלו, וממילא התוצאה תהיה מחלוקת. כל מציאות של מחלוקת שהיא תוצאה של חלקים, זה הבילדין של העולם, זה ה-DNA של העולם הזה, כל מחלוקת שמבינה, כל חלק שחולק, שמגלה את החלק שלו בעולם, שמבין שהוא לשם שמיים, שהוא בא מהמקום של האחדות של כל החלקים, אש ומים, הוא שואף אל המקום של האחדות של כל החלקים, לשם בא משם ולשם הולך לשם, סיבה ותוצאה, זה לשם. כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, לשם הגילוי המדויק של חלק, של החלק, של כל חלק בתוך השלם, זה לא איזה דרשה מה שעכשיו אנחנו אומרים. זה פשט המשנה. כל מחלוקת, אי אפשר להסביר אחרת, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, בעולם עתידי אידיאלי, שבו יתברר החלק המדויק של כל חלק, סופה של המחלוקת הזאת להתקיים, להישאר מחלוקת. כי כל חלק מקם את עצמו בפאזל השלם, בתוך החלק המדויק שלו, לא פלש על חשבונם של אחרים, וגם לא צמצם את עצמו ביחס לאחרים. לכן כל עולם של חלקים שתוצאתו מחלוקת, שיודע שהוא חלק משלם, נותן את הכבוד לעצמו, נותן את הכבוד לזולתו, כשכל אחד מתמקם בדיוק בחלק שלו, זה נקרא לשם שמיים, סופה להישאר, סופה של המחלוקת הזאת, להישאר מחלוקת. זה נקרא מחלוקת לשם שמיים. מהי מחלוקת שאיננה לשם שמיים? עכשיו ברור, זה כשחלק אחד חושב או מחזיק מעצמו יותר חלק מהחלק שלו, ובא על חשבונם של חלקים אחרים, במצב הקיצוני מסלק אותם לגמרי, במצב הפחות קיצוני מצמצם אותם וקצת פולש לתחומם. כל מחלוקת שאיננה לשם שמיים, כלומר שאיננה מסוגלת להבין ולהכיל שהיא חלק משלם, היא לא מסוגלת לחיות בעולם שהאש ומים חיים בשלום, כי יש צורך באש ויש צורך במים. אז כל מחלוקת שאיננה לשם שמיים, בעולם אידיאלי עתידי, שכל החלקים יתמקמו בחלק המדויק שלהם, אין סופה להתקיים. ברור. כלומר, זה כל מחלוקת שאין לשם שמיים, אין סופה להתקיים, זה לא אומר שאין מחלוקת. זה אומר שהמחלוקות שעתידות להיות, אין לשם שמיים. דוגמה, אומרת המשנה, כזה שתבין עד לאן זה מגיע. לא בכל מקום, המשנה מביאה דוגמה. פה כן. כי כנראה הדוגמה היא יכולה להסביר לנו משהו. דוגמה, איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמי. כי אנחנו זקוקים גם לזרם ההיללי בישראל וגם לזרם השמאי בישראל, ומי שרוצה לדייק, להבין מה אמרנו עכשיו, אין היה שבת א', עמוד 133-4. כדאי לראות שם אין היה, מה הרב מסביר, מה זה הלל, מה זה שמאי. ולמה אנחנו זקוקים לשני בתים בישראל, בית הלל, בית שמאי. אין היה שבת א', 133-134. אז זוהי מחלוקת שהיא לשם שמיים, זו מחלוקת הלל ושמאי. עכשיו הנה נפלא. ואיזו היא מחלוקת שאיננה לשם שמיים? זו מחלוקת קורח ועדתו. כולם שואלים, הרי קורח ועדתו היו באוצו הצד של המחלוקת, אז היה צריך להיות קורח ועדתו ומשה, או קורח ומשה ואהרון, משהו כזה. אז יש מפרשים שרצו להגיד שגם הייתה מחלוקת בין קורח לעדתו. היינו בנציב, עם פירוש חשוב מאוד, במלבי וכו'. אבל לפי הכיוון הזה ברור, מחלוקת שהיא איננה לשם שמיים, שחלק אחד, בוא ניקח את המחלוקת הזאת עד הקצה, שחלק אחד חושב שהוא השלם ולא צריך חלק אחר, זו בדיוק המחלוקת של צד אחד במחלוקת, קורח ועדתו זה צד אחד, שאמר למשה ואהרון, לכו מפה, לא צריך אתכם בכלל. כלומר, הדוגמה הקיצונית ביותר, למחלוקת שאיננה לשם שמיים, זה לא רק חלק שמצמצם חלק אחר, זה חלק שמבטל חלק אחר. והנה הדוגמה, קורח ועדתו שהם חלק אחד של השלם, שמעו למשה ואהרון, לכו מפה, לא צריך אתכם בכלל, אנחנו השלם. לכן לא צריך להגיד מחלוקת שאיננה לשם שמיים, קורח ומשה. אלא כשחלק אחד חושב שהוא השלם, ולא צריך חלקים אחרים. זו מחלוקת קורח ועדתו, ואיפה החלק השני? זאת ההגדרה שמחלוקת לא לשם שמיים, שהיא חושבת שלא צריך חלקים אחרים. מי שיש לו טענות על זה, שיגיד עכשיו. בבקשה, ליאור. הם הצביעו כל כך יפה, בואו ניתן להם. ליאור, בכבוד. סליחה שנייה, הכיסא הזה עושה רעש. זה א' לא נעים לכם, וב' זה לא נעים למיקרופון באינטרנט. אני מציע שאולי מישהו ידאג עד שמישהו ימציא את השמן, להביא איזשהו שמן לשמן פה. בסדר, אם אני אזכור אני גם אביא, אבל כדאי להביא איזה שמן. היות ואני יושב פה על הכיסא הזה כמה פעמים ביום, אז נראה לי שכדאי שזה יקרה. כן. לא כמה פעמים ביום, תלוי מאיזה יום. כן.
כן.
אנחנו בחלק הראשון בפסקה, אנחנו לא בעולם המעשה. כרגע אנחנו בעולם הדעות. כרגע אנחנו נגיע לשם. כשהרב יגיד את המשפט שקראנו אותו מקודם, ומכל מקום צריכים להשתדל הרבה שיהיה השלום ניכר גם מבחוץ, אנחנו נדבר על זה. תשמור את השאלה הזאת למשפט הזה. אנחנו כרגע בממד הפנימי. בסדר? טוב, עכשיו השאלה אם אני יכול להקדים עוד הקדמה. אתם מרשים להקדים הקדמות היום? מה? עוד הקדמה, אוקיי. הפסוק הראשון שמתאר את בריקול, כי הפסקה הזאת היא מאוד חשובה, הפסקה הזאת היא קריטית, היא קריטית לחברה הישראלית, כדי להבין באיזה, א', לא רק לחברה הישראלית, באיזה עולם אנחנו חיים. גם מבחינת החברה שלנו פנימה, וגם מבחינת היחסים עם אומות העולם, זו פסקה קריטית הפסקה הזאת. יש מקבילות במקומות אחרים. תסתכלו למשל בעולת ראייה על תלמידי חיים מרבים שלום בעולם. תסתכלו למשל, זה חלק א', עולת ראייה חלק ב', בסוף הברכות שם, או גם בשיחה בחלק א', ברוך אתה השם אלינו מלך העולם, חכם ארזים, הרואה 60 ריבו מישראל, אמר חכם ארזים. אני מתאר לעצמי שנגיע מהפסקה הזאת לשם. הרב עוסק בזה בהרבה מאוד מקומות. זאת פסקה חשובה ביותר. אורות התחייה, פסקה י' ז', מה נגיד? שלושה כוחות מתאבקים במחננו. זה ממש אחד העקרונות של התורה שלנו. אי אפשר לדלג על זה. כן. אוקיי, צריך להבין. שנגיע, אני מבטיח להתמקד בקורח כשנגיע לסוכה שצריכה להיות פרוסה בסוכת השלום מבחוץ. בסדר? בוא נשמור את זה. כן. ודאי. משה ואהרון. יש הרבה מחלקות. תראה, קין והבל, אתה מחלוקת לשם שמיים? לא. אבל אני רוצה ללכת לדוגמה הראשונה. בסדר? בוא נלך לדוגמה הראשונה. היא הדוגמה הטובה ביותר. בסדר? הפסוק הראשון שמתאר את בריאת האדם הוא הפסוק הבא. ויברא אלוהים, פרק א', כמדומני פסוק כ"ז, ספר בראשית. ויברא אלוהים את האדם בצלמו. בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותה. בואו נחזור רגע לכיתה ג' בבית ספר. בסדר? בואו נחלק את הפסוק לחלקים. חלק את הפרק לחלקים. אז אנחנו עכשיו מחלקים את הפסוק לחלקים. לכמה חלקים הפסוק הזה מחולק, או נחלק יותר נכון. או, זה אדם רציני, פותח ספר, בודק. יפה, אבל אני יכול להגיד בעל פה עוד פעם. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, מה? שלושה חלקים, למרות שאתה ספרת, זה שלושה. גשש מפורש, נכון? אז זה שלושה. אם כן, ויברא אלוהים את האדם בצלמו. חלק א', חלק ב', בצלם אלוהים ברא אותו, חלק ג', זכר ונקבה ברא אותם. עכשיו בואו נעשה להבין. מנחם, התחלת, תמשיך. מה אתה למד מהחלק, מהשליש הראשון של הפסוק? ויברא אלוהים את האדם בצלמו, נא תגיד עיקרון. אוקיי, שהשם ברא בריאה גדולה, את זה אני יודע לפני הפסוק הזה. אחד מהבריאים שהוא ברא, או אחד מסוגי הבריאה שהוא ברא, נקרא אדם. והבריאה הזאת שנקראת אדם, היא הבריאה היחידה שעליה נאמר שהיא בצלמו, של אלוהים. בצלמו אומר מנחם, למדתי ברמב"ם במורה נבוכים פרק א', שאומנם התורה אמרה, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, צלם ודמות זה שני דברים שונים, אבל באופן יחסי ניתן להסביר, שהאדם דומה לאלוהים. נעשה האדם בצלמנו, אפשר להסביר על ידי שיהיה כדמותנו. טוב, הסבר אחד, הסבר מסברים אחרים. אם כן, אומר מנחם, מה שלמדתי מהשליש הראשון של הפסוק הזה, שבמכלול הברואים שהקדוש ברוך הוא ברא, יש בריאה שנקראת אדם, והיא הבריאה היחידה שעליה נאמר שהיא דומה לאלוהים. מי שלא מסכים, שיגיד עכשיו, כי עוד חצי דקה, משהו פה ישתבש. בסדר או לא? יפה, מנחם, מה אני יודע מהשליש השני של הפסוק? בצלם אלוהים ברא אותו. אומר מנחם, תביא טיפקס, לא צריך. טיפקס. את זה אני יודע מהחלק הראשון, לא? חוזר על עצמו. קוראים לזה באקדמיה לספרות, תקבולת חיאסטית, משהו כזה. כלומר, זה אומרים אותו דבר רק ב... תגידו, ככה מסתכלים, ככה לומדים תורה? ברור שהחלק הזה בפסוק בללמד אותי משהו. אוקיי, בואו נשמור רגע את החלק השני. חלק השלישי. זכר ונקבה ברא אותם. מה אני יודע מהחלק השלישי? כבר חלק ראשון, הקב"ה הוא ברא ברואים שונים, בריאה אחת נקראת אדם, היא היחידה שדומה לאלוהים, זה נקרא צלם אלוהים. הלאה. חלק שני, סימן שאלה, לא יודע, נראה לי מיותר. חלק שלישי. זכר ונקבה ברא אותם. מה זה מוסיף על החלק הראשון לפחות? עזוב עכשיו דרשות. מה אתה קולט מהפסוק? שאותו אדם שהוא דומה לאלוהים, שהדמיון הזה נקרא צלם אלוהים, אותו אדם כלול משני צדדים של אדם הנקראים זכר ונקבה. כלומר, אותו בצלם אלוהים ברא אותו, לשון יחיד, הוא מתגלה בשני מסלולים שנקראים זכר ונקבה ברא אותם. החלק השלישי הוסיף משהו, שאני יודע שהבריאה המיוחדת, הייחודית, שעליה נאמר שהיא דומה לאלוהים בצלמו, הבריאה הזאת היא כלולה, או יש בה שני צדדים הנקראים זכר ונקבה. אם כן, זה אותו לשון יחיד, שהוא בעצם כלול משניים אותם. בסדר, רמה שטחית של הבנת הנקרא. יפה. עכשיו בואו נחזור לחלק האמצעי. אם כן, מה היה כתוב כך? ויברא אלוהים את האדם בצלמו, זכר ונקבה ברא אותה. מה היה רע? מה היה חסר, ריבונו של עולם? מה מוסיף? מה מוסיפות המילים בחלק השני של המשנה, של הפסוק? בצלם אלוהים ברא אותו. מה? קודם כל בואו נזדעזע מהשאלה. איך יכול להיות שלא שאלנו את השאלה הזאת אף פעם? איך עוד שאני שאלתי את השאלה הזאת אף פעם? זה כבר נזדעזע. אז פעם היה סרט, רגע חושבים, בואו נחשוב שנייה. נזדעזע, אוקיי, הזדעזענו, יפה, עכשיו מה התשובה?
אפשר להדגיש, אפשר להגיד פשוט, זה בא להדגיש את הנושא הזה של התנות. שלא היינו יכולים לדמיין לעצמנו שיש דבר כזה שדומה
לנו. אתה מסתפק בתשובה כזאת?
את האמת? בינתיים זה כל מה שיש.
רגע, סליחה שאני אומר, לא מדבר אליך, מדבר אליי. להישאר בקושייה עדיף מתירוץ גרוע. בוא נתפעל מהקושייה, למה אתה תירוץ גרוע? אני לא הייתי מסתפק בתשובה כזאת. נראה לי שגם אתה לא. מנחם. אומר מנחם, מתחיל לדבר קצת משהו, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, הרי כאן מדובר על אלוהים, נכון? כאן הקדוש ברוך הוא מכונה בשם אלוהים. אומרת התורה, בצלם אלוהים מראה אותו. כלומר, היות ויש לקדוש ברוך הוא הרבה שמות. כשכל שם מבטא תכונה, נקרא לזה אינסופית אחרת, הוא נקרא אלוהים, הוא נקרא הוויה, הוא נקרא אל צבאות, הוא נקרא שדי, וכולי זה הדרך. אז היות והקדוש ברוך הוא מכונה בהרבה שמות שמבטאים בעצם הרבה תכונות אלוהיות, הדמיון, התכונה שבה האדם דומה לבורא, היא תכונת אלוהים. אומר מנחם, אני מתרגם רגע מה שהוא אומר, והעברה, את זה אומר המלבים, את זה אומר הנציב, ואת זה אומרים כל מפרשי הפשט, את זה אומר בעל ספר המידות ועוד. והעברה, הנציב אומר ארבע מילים על המילים בצלם אלוהים, תכף זה יתברר. כל הטבע כולה נכלל בו. כל הטבע כולה נכלל בו. חמש מילים. או בלי המילה כל, הטבע, ארבע מילים, הטבע כולה נכלל בו. כך אומר הנציב, שנייה אחת, עוד שתי דקות. אם כן, אומר מנחם, החלק הראשון בפסוק, השליש הראשון הוא כותרת כללית. במכלול הברואים שהקדוש ברוך הוא ברא, יש בריאה נקראת אדם שהיא דומה לאלוהים, או שהיא דומה לבורא. שכרגע התורה כבר רומזת, תדע לך ויברא אלוהים. לא אל שדי ולא ויברא השם ולא איזה כינוי אחר. אם כן, ויברא אלוהים את האדם בדומה לו, נקודותיים, כותרת כללית. עכשיו, החלק השני בפסוק הזה רוצה לדייק במה אנחנו דומים לו. אומר מנחם, למשל, אנחנו לא דומים לו בכך שהוא חי וקיים. חי ולא מת. חי וממשיך לחיות. והאדם הוא חי ומת. סוף באמה לשחיטה, סוף אדם למיטה. לכן מודה אני לפניך מלך חי וממשיך לחיות וקיים. אבל האדם לא חי וקיים, הוא חי ומת. אם כן, הנה למשל דוגמה. שהאדם לא דומה בה לאלוהים או לבורא, יותר, יותר טוב. זו תכונה שאנחנו לא דומים לו. או למשל, הקדוש ברוך הוא לא בגוף ולא בדמות הגוף. אינו גוף, אינו דמות הגוף, ואנחנו בגוף. אנחנו בכלים. הנה, שנייה, הקדוש ברוך הוא אינו בגוף, אינו בכלים, ואנחנו בכלים, בזה אנחנו לא דומים לו. הקדוש ברוך הוא חזל אמרו, הוא ראשון והוא אחרון, אין לפניו, אין אחריו. אנחנו יש לפנינו ההורים, ברוך השם, יש אחרינו, בעזרת השם הילדים. אם כן, ארבע למשל, ארבעה ממדים, ארבע תכונות נקרא להן, של האינסוף האלוקי, נקרא, כרגע נקרא לו הבורא, שלנו אין את התכונות האלה. אין לנו תכונה להיות חי וקיים, אין לנו את התכונה להיות לא בגוף, אין לנו את התכונה להיות ראשון, וגם לא את התכונה להיות אחרון. אז שואל מנחם, ריבונו של עולם, אתה יכול בכלל לעזור לי? תרתי משמע, ריבונו של עולם. ויברא אלוהים את האדם בצלמו. לא שכחתי את הנושא של השיעור, שלא תתבלבלו. ויברא אלוהים את האדם בצלמו. אתה יכול בבקשה להגיד לי, ריבונו של עולם, במה אני דומה לך? אני לא דומה לך בזה שאני מת, לא דומה לך בזה שאני בגוף, לא דומה לך בזה שאני לא ראשון, ולא דומה לך בזה שאני לא אחרון, ויש עוד דוגמאות. עוד נושאים שבהם אנחנו לא דומים לך. אתה יכול בבקשה להגיד, ריבונו של עולם, במה אנחנו דומים לך? תשובה! ויברא אלוהים את האדם בצלמו, נקודותיים. בצלם, אתה יודע במה דומים? בדמות מה? אלוהים! אנחנו דומים לבורא בכך שיש בנו תכונת אלוהים. עכשיו, היות ואתה מנחם ספרדי, ובחלק מהסידורים הספרדיים כתובה התשובה. מה זה אלוהים? ברוך אתה השם, אלוהינו, מלך העולם. תקיף הוא בעל הכוחות כולם. בואו נסתפק בבעל הכוחות כולם. אם כן, אחד מהביטויים, או אחת מהתכונות ששם אלוהים מבטא, ולכן שם אלוהים בריבוי, ולא ביחיד, אלוהים ולא אלוה, שזה גם היה איזה מין אחד בגמרא ששאל את אחד החכמים, שכחתי כרגע את שמו, שאלה, איך אתם קוראים לאלוהים שלכם אלוהים, וכי יש הרבה רשויות? תקראו לו אלוה. מה זה אלוהים? השם הוא האלוהים, תגיד השם הוא האלוה. מה זה השם הוא האלוהים? וכי יש הרבה רשויות? חס ושלום. אומר בעל ספר המידות, אומר המלבים, אומר הנציב ועוד, אלוהים הכוונה בעל הכוחות כולם. אחת מהתכונות של הבורא, שהוא כולל בתוכו ריבוי צדדים. עכשיו אנחנו מתקדמים למשנה במסכת אבות. ריבוי הצדדים שהוא כולל בתוכו, זה עד כדי צדדים שהם שונים זה מזה, ואפילו מנוגדים זה לזה. והאדם היחידי, סליחה, והבריאה היחידה, שנבראה בתכונה כזאת שהיא מסוגלת להכליל בתוכה כוחות שונים ומנוגדים, לפחות בעולם הדעות כרגע, תכף ניתן דוגמה מוסרית לזה, זה האדם. עכשיו בואו ניתן דוגמה מתוקה ביותר שאני כל פעם נהנה מחדש להזכיר אותה, והזכרת אותה כבר הרבה מאוד פעמים, שכתובה בספר המידות לרב נפתלי הרץ ויזל, ומעין זה יש במלבים על התורה. דוגמה, בואו ניקח בעולם המוסר, בעולם המידות, יש הרי הרבה מאוד מידות ברמה המוסרית כרגע אני מדבר. כשהקדוש ברוך הוא חילק את מידותיו אצל בעלי החיים, לבעלי החיים, כל בעל חיים קיבל מידה אחת. למשל, כל השפנים, תעזרו לי, בואו נשחק פינפונג, כל השפנים, פחדנים, כל הנמרים, עזים, כל הדובים, עצלנים, כל הנמלים, חרוצות, כל השואלים, הרמומים, כל החמורים, טיפשים, וכולי, זה הדרך. אם כן, כל בעל חיים קיבל איזה מידה מוסרית אחת במדרגת חי, והוא אחראי, באופן אינסטינקטיבי, לגלות את אותה תכונה. והנה האדם, הוא הבריאה היחידה, שהוא גם חרוץ וגם עצלן, גם פחדן וגם עז, גם טיפש וגם חכם. הכל, זה רק ברמה המוסרית. אם כן, בעברה האלוהים, כן, אני תמיד אומר שהאדם הוא לפי זה דוב נמלים. עצלן וחרוץ. זה מחמאה להיות דוב נמלים, זה מדרגה. אני הרבה שנים אומר לעצמי, אני צריך להיכנס לאנציקלופדיה פעם, לבדוק מה התכונות של דוב נמלים. כנראה שיש איזה מקבילות בין האדם לבין דוב נמלים. ברצינות אני מדבר. אני בטוח שאני צודק, מה? סליחה? לא יודע, הוא נקרא דוב סוף סוף, הוא לא נקרא נמלה דוב. הוא דוב נמלים. בסדר, אתה אומר שהוא אוכל נמלים. טוב, בסדר, אבל כנראה שזה... אוקיי, אז כנראה שזה יותר עמוק. אבל בואו נחזור רגע עכשיו ברצינות אלינו. אם כן, ועברה אלוהים את האדם בצלמו, בדומה לבורא. ומה אנחנו דומים לבורא? בזה, עכשיו אנחנו משתמשים במושגים קצת יותר מודרניים, בזה שיש לנו יכולת הכלה לכוחות שונים ומנוגדים. איך זה נקרא לפי לפני רבע שעה? מחלוקת, לשם שמיים. עכשיו רגע, לכל הרווקים המעוניינים בהמשך הפסוק, גם לנשואים. מה הם שני הכוחות הכי מנוגדים באדם? לפחות לפי תפיסתנו הבסיסית. זה, אתה נשוי. כן, אבל מה האדם רווק היה אומר? טוב ורע. במילים יותר פשוטות שגם האדם פשוט כמוני יבין. רוחני וחומרי. קודש וחול, רוח וחומר, אלוהי וטבעי, נקרא את איך שאנחנו רוצים. יצר הרע, יצר הטוב, נפש בהמית, נפש אלוהית וכו'. אז אם היה תלוי בי לכאורה, הייתי כותב את הפסוק הבא באופן הבא. ועברה אלוהים את האדם בצלמו נקודותיים. אתה רוצה לדעת במה? בצלם אלוהים ברא אותו, כל הטבע כולה נכלל בו. אתה רוצה לדעת מה זה כל הטבע כולה? כולו? בצלם אלוהים ברא אותו, הדוגמה הטובה ביותר, הקיצונית ביותר, ויצר אותו אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה. האם הפסוק הזה כתוב בתורה? מה כן? מה אתה אומר לי כן? או אם הוא כתוב בפסוק הזה? לא. אז הקדוש ברוך הוא בכוונה לא כתב את זה בפסוק הזה. כלומר, הקדוש ברוך הוא כנראה רוצה ללמד אותנו שיש דוגמה יותר טובה, יותר קיצונית, לכוחות שונים עד כדי מנוגדים באדם, שהם אלה שדרכם מתגלה, האם הוא מגלה צלם אלוהים. האם אני מגלה צלם אלוהים זה לא כמה זמן אני מתנדל בתפילה, ולא כמה זמן אני, ולא כמה פעמים אני טובל במקווה ביום. וגם לא כמה דפים למדתי היום בגמרא. אלא כנראה זה קריטריון אחר לגמרי. מה החלק השלישי? זכר ונקבה, ברא אותם. אם כן, הניגודיות שבין הזכרי שבאדם לנקבי שבאדם, הצדדים, הזכרי והנקבי שבו, הם יותר קיצוניים מהניגודיות שאפילו בין רוחני לחומרי אצל האדם.
כל הרווקים נא לקחת לתשומת לבכם. זאת אומרת, כשאנחנו חוזרים, בואו נראה עכשיו רגע בתצה, בתסלום אוויר, מה בעצם כתוב בפסוק הזה? שהתכונה, שהבריאה היחידה שהיא דומה לבורא, נקראת אדם, ובמה האדם דומה לבורא, וכשהדמיון הזה נקרא צלם אלוהים, בזה שהוא מסוגל להכיל בתוכו כוחות שונים ומנוגדים. איפה זה יבוא לידי ביטוי? בצורה הקיצונית ביותר, בזוגיות. תאמו, מה ליאור? אני רואה לפי זווית ידך על פניך. איזה חידושים? זה פשט הפסוק. אני קראתי את הפסוק. תגיד, אתה יכול להסביר אחרת את הפסוק? אם אלוהים זה בא לקוחות כולם, ובצלמו כבר כתוב בחלק הראשון, אז מה זה פשט? זה לא איזה חידוש גדול. לכן, רגע, מה אנחנו רוצים להוציא מפה? שבעצם הבריאה היחידה שנקראת בצלם אלוהים, שהיא אדם, מה תכונתה? מה עניינה? מה אופייה? מה תפקידה? תפקידה להיות אדם כזה או בריאה כזאת שמסוגלת להכיל שונות וניגודיות. מסוגלת להכיל חלקים שונים ומנוגדים. אבל לשם שמיים? זה בא ממקום אחד? זה הולך למקום אחד. רבותיי, הסוגיה שאנחנו הולכים לפתוח פה באורות ישראל, פרק ד' פסקה ו', זה לא איזה המצאה של הרב קוק. כל ההקדמה הזאת, ונראה לי על פי ההקדמה החשובה הזאת, אולי נקדים עוד כמה הקדמות בשיעורים הבאים לפני שכנס לפסקה הזאת. זה צלם אלוהים שבאדם. בזה נמדד אם האדם מגלה תכונת הבורא שבתוכו. הנקראת אלוהים, זה לא איזה שוליים, איזה פינה, איזה זווית. זה. דרך אגב, לפי הראשונים, יש שלוש שיטות מרכזיות מה נקרא צלם אלוהים. לפי הרמב״ם, צלם אלוהים שווה השכל של האדם. לפי המשך חוכמה, צלם אלוהים שווה הבחירה החופשית שלו. לפי הפירוש שאנחנו הולכים היום, צלם אלוהים שווה בעל הכוחות כולם. מה, בעל הכוחות כולם? מלבים, נציב, ספר המידות. שלושת הפירושים האלה בעצם אומרים אותו דבר. דווקא מפני שהאדם כולל בתוכו כוחות שונים ומנוגדים, הוא צריך כלי, מנגנון, שיוכל לעזור לו מתי לגלות מה. אז הוא צריך שכל שיאפשר לו בחירה חופשית, מתי לגלות, איזה כוח. תגידו, השפן צריך שכל? יש לו בין מה למה לבחור? לא, הוא פחדן. מה תגיד לו, תהיה גיבור? הוא פחדן. הרי יהיה גיבור, הוא לא צריך בחירה חופשית, הוא לא צריך שכל. לכן שלושת הפירושים האלה, המבטאים מידת צלם אלוהים שבאדם, הם דבר אחד. האדם שייחודו, הנקרא צלם אלוהים, זה יכולת להכליל בתוכו כוחות חיים שונים ומנוגדים, זקוק לשכל שיתגלה דרך הבחירה החופשית שלו, לדעת לבחור באיזה כוח מתי ולמה ולמען איזה מטרה. זה נקרא אדם. לכן עד שאני שואל את עצמי, האם אני מגלה צלם אלוהים שבי בבית המדרש? בוא נלך הביתה ונשאל האם הזוגיות שלנו מתגלה בצורתה הנכונה שהיא צלם אלוהי. פעם שמעתי משפט, אין לי מושג אם הוא נכון או לא, לא זוכר מקור, שמעתי באיזשהו שיעור, נכנסתי באיזה בית כנסת בנוכל לערבית, המתנתי לערבית, שמעתי איזה משפט, אמר פעם מישהו, לא זוכר איפה, מתי, מה, אין לי מושג, חיפשתי, לא מצאתי. אמר אדם שהמקום שבו האדם יהיה בגן עדן או לעולם הבא זה המקום שבו הוא נמצא בזוגיות. מה קורה בבית, זה מה שקורה לעולם הבא. טוב, זה היה לפני הרבה שנים, זה הפתיע אותי קצת, איך אתה מקטין את מדרגת העולם הבא למדרגת הזוגיות. היום, אחרי שקצת אנחנו נישואים וקצת אנחנו למדנו משהו, זה נכון? אם זה כתוב או לא, לא יודע, לא בדקתי, אבל כך הוא אמר. זה נכון. לכן הסוגיה הזאת, שצריך לפתח אורות גדולים, ספרי אורות של הרב, להבין ולהשכיל, משפט שני, שורה שנייה, שגם מפירודי הדעות יוצא טובה כללית. ועד רבה, פירודי הדעות זה החידוש הגדול של האדם באשר הוא צלם אלוהים. ואם מרכז האדם זה ישראל, אז פירודי הדעות שבחברה הישראלית זה האדם בריבוע, זה אדם משוכלל. אז כל וחומר שמפירודי הדעות יוצא טובה כללית. יכול להיות שיש דעות שהן דעות שקריות. נכון? אבל יש גרעין אלוהי בכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, ודאי בכל דעה. והתפקיד שלנו קודם כל, כשאנחנו ניגשים לסוגיית המחלוקת, לפי המובן של העיתון, לא לפי המובן שאמרנו עכשיו, היא קודם כל לדעת שיש גרעין חיובי בכל דבר, ואנחנו צריכים, מה שיקרא, ללקט את הנקודות החיוביות, כדי ליצור את השלם המקורי, את השלם הכללי, ההרמוני הזה. טוב, אני מרגיש שממש זה הקדמה של הפתיחה של המבוא לפסקה הזאת.